הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. לכל ישראל.
106.2 FM. הגשושית.
הגשושית.
קפיצת חלל ברדיו הבינתחומי. עם פרופסור יואב יאיר וגיל מרקוביץ'.
שלום שלום, קפיצת חלל ברדיו הבינתחומי, בהחלט ככה. אני גיל מרקוביץ', איתי באולפן פרופסור יואב יאיר, דיקן בית ספר לקיימות במרכז הבינתחומי, חוקר מדעי האטמוספירה והחלל.
בוקר טוב.
שלום 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 לך, אני מאוד שמחה שאנחנו נפגשים פעם נוספת. אנחנו כבר בפרק שלישי.
פרק שלישי.
והפעם אנחנו הולכים לדבר על האם יש מישהו מלבדנו בדבר העצום הזה שרק הולך ומתרחב לפי מה שאני יודעת.
נכון, אנחנו נדבר על בדידות קוסמית.
אוי אוי אוי, זה נשמע נורא.
לא, זאת אומרת, אנחנו יכולים לחשוב אולי שאנחנו יחידים ומיוחדים ורק אנחנו פה, שזה מחשבה, כמו שאת אומרת, אולי קצת עצובה.
וגם קצת יהירה, לא?
כן. יש בה אגב למשמעות הזאת שאם אנחנו לבד,
נו.
הרבה מאוד משמעויות בהיבט של קיימות, ואיך אנחנו צריכים לשמור על כוכב הלכת שלנו, היחיד
כן.
והמיוחד.
פוף, האמת שזה ממש מלחיץ אם אנחנו נגלה שאין עוד כוכבים שמתנהגים כמוהו.
אז החדשות הטובות הן זה שכנראה יש, ויש הרבה.
אוקיי.
והשאלה היא, לכן אנחנו יכולים להפריד את זה לשתי שאלות. האם יש מקומות שדומים לכדור הארץ, פלוס מינוס, בחלל, או בגלקסיה
כן.
שלנו בשביל החלב? והתשובה היא כנראה שכן, רבים מאוד אפילו. גילינו עד עכשיו כמה מאות, וסביר להניח שיש מאות מיליונים
כן.
שדומים לכדור הארץ.
כן.
השאלה השנייה זה, האם יש חיים על אותם מקומות?
סביר שאם יש את ההתקבצות נתונים הזאת, כן? של עובי אטמוספירה, של מים, של כל הדברים שדיברנו על טמפרטורה וכו', סביר שלא קיימים שם חיים?
לא, להפך, הסבירות היא שכן. נו, בהינתן,
זהו, כאילו,
בהינתן שאנחנו
אתה
נמצאים...
אתה מחלק את זה לשתי שאלות, אני כאילו מופתעת. אני אומרת,
לא, לא,
איך
יש,
יכול להיות...
השאלה השנייה, האם יש חיים, מתפצלת בעצמה לשתי שאלות.
아.
האם זה חיים תבוניים, אינטליגנטיים, 아. כמונו, שיכולים לתקשר איתנו, אולי לבוא לבקר, נדבר על כאלה אנשים שחושבים שכבר באו, או שנחטפו על ידי מבקרים מכוכבי לכת אחרים, או שזה חיים פרימיטיביים עדיין, כמו עצות, כמו צמחים ירודים, פטריות, אולי דינוזאורים. זאת אומרת, אנחנו צריכים ליצור איזשהם אנלוגיות למה שהתרחש בכוכב הלכת הכחול שלנו, במערכות שמש אחרות.
כן.
עכשיו, בהתחלה, בראשית שנות ה-60, באסטרונומיה המודרנית, בתחילתה, הנושא היה תיאורטי למדי. אנשים אמרו, אוקיי, בוא נעשה חישובים תיאורטיים על מה ההסתברות שכוכב הלכת ארץ, הוא המקום היחידי בגלקסיה, או ביקום כולו, שיש עליו חיים תבוניים. ו... אסטרונום אמריקאי בשם פרנק דרייק כתב משוואה מאוד מפורסמת שנקראת משוואת דרייק. לא נלאה את המאזינים בפרטי המשוואה, או נבקש אותם לפתור אותה. אני רק אציין שהיא הייתה מכפלה של הסתברויות שאמרה כמה שמשות שדומות לשמש שלנו יש, כמה כוכבי לכת יכולים להיות סביב
ביקום
שמשות.
ביקום או בגלקסיה?
בגלקסיה שלנו.
בגלקסיה
הוא דיבר
שלנו.
על גלקסיית שביל החלב,
אוקיי.
כי עוד איכשהו זה תוחם את המגרש. ברור, גם,
כן.
גם הגלקסיה שלנו לבדה, שביל החלב, עם 100 מיליארד שמשות, זה כבר מקום עצום בגודלו שאנחנו מדברים
כן.
עליו. אבל אם נקטין את החיפוש רק למיליארד שמשות, 100 מיליארד האלה, מה שדרייק אמר, אני לא יודע כמה כוכבי לכת יש סביב השמשות האלה, אבל בוא נניח שלפחות אחד יש. אז השאלה היא, על כמה מאותם כוכבי לכת שיש סביב שמשות שדומות לשמש שלנו, יכולים להיווצר חיים, שאלה אחת, אחר כך הוא הרחיק ושאל, ואם כבר נוצרו חיים, האם הם חיים תבוניים, או שזה נשאר משהו מאוד בסיסי,
כן.
ברמה של מה שהיה כאן על כוכב הלכת שלנו, לפני 3.5 מיליארד שנים.
כן.
שזה היו חד-תאים, חיידקים, המבות, לא משהו יותר משוכלל מזה.
כן, שאין לזלזל בהם.
לא מזלזלים בהם בכלל. אני חושב שאנחנו לא היינו פה היום, גיל, מדברים באולפן.
נכון.
אם, לא, זה, אם זה לא התחיל אז ככה.
מאיזה
לפני...
חד-תא.
נכון, מאיזה חד-תא. עם יכולת שכפול עצמית, יכולת קליטת אנרגיה מהסביבה, ואיכשהו לבודד את עצמו מהתנאים החיצוניים, ולהתאים את עצמו בתהליכים שאנחנו היום קוראים להם דרוויניסטים,
כן.
להתמודד עם השינויים שהסביבה מציגה והאתגרים, שהעולם כל הזמן משתנה. ואנחנו רואים היום, אגב, כשאת מסתכלת על הביולוגיה המודרנית ועל שלל צורות החיים בפלנטה שלנו, זה מרהיב הרי, זה מדהים איך נמצאו כל כך הרבה פתרונות לשאלת ההישרדות בתנאי הסביבה המשתנים. אם זה מתחתית האוקיינוסים, מתחת לקרחונים, על מורדות של הרי געש, בתוך גייזרים, במערות אפלות, וכמובן על פני השטח המשגשגים, זה פשוט מדהים. העושר של צורות החיים על כדור הארץ שלנו, הוא כמעט בלתי נתפס, ואנחנו אפילו לא גילינו את כולו.
כן.
ואני אתן לך כמה דוגמאות בהמשך. עכשיו, דרייק, נחזור רגע למשוואה, אמר, אוקיי, נניח שיש צורות חיים מתקדמות אפילו, עם תבונה, כמה מהן הצליחו לפתח טכנולוגיה תקשורת? כי את יכולה לבוא ולומר, המין האנושי המציא את הכתב, כן, גילה את האש, התחיל לבנות בניינים, הנדסה, פרעונים, תראי את הפירמידות, איזה יופי.
כן.
אבל האם המצרים הקדמונים ידעו לשגר אותות אל החלל החיצון, שאיזה תרבות אחרת תקלוט אותם? כנראה שלא. למעשה, יכולת שידור באורכי גל של רדיו, מה שאנחנו עושים עכשיו בערך, זה רק מאמצע המאה הקודמת, מרקוני והלאה. זאת אומרת, רכשנו יכולת שידור רק אחרי הרבה מאוד זמן שהיינו כאן על כוכב הלכת שלנו, ו...
אז הוא בעצם אומר שהסבירות שיש חיים תבוניים באותה, נגיד, רמת התפתחות שלנו, היא מאוד 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 נמוכה.
הוא לא ידע להעריך אותה, הוא אמר, כי אחד הנעלמים במשוואה זה כמה זמן תרבות טכנולוגית שורדת, לפני שהיא משמידה את עצמה, או את כוכב הלכת שלה.
וזה אנחנו עוד לא יודעים, כי אנחנו עדיין בעיצומה של תרבות טכנולוגית.
נכון, בדיוק, ולכן כדי להגדיל את ההסתברות, שאנחנו ואיזשהו מין תבוני אחר, אם יש כזה, סביב כוכב לכת רחוק, כאן, קרוב, בגלקסיה שלנו, שנוכל בכלל להיות באותו זמן עם אותה רמת טכנולוגיה, ונוכל לתקשר איכשהו, ונדבר על איך עוד מעט, אנחנו צריכים לשרוד הרבה זמן, אלפי שנים, עם הטכנולוגיה שלנו. ולכן, שוב, אם אנחנו חוזרים למשבצת הקיימות, ברור שקיימות זה התשובה לשאלה כמה זמן שורדת תרבות טכנולוגית על כוכב הלכת שלה, לפני שהיא הורסת אותו, או מחלה את עצמה באיזושהי התנבנות גנטית, מחלה, מגפה, שואה אקלימית, סביבתית, ואז היא צריכה אולי להגר לכוכב לכת אחר, כן. להתפשט בגלקסיה, לדלג, שזאת גם תיאוריה מעניינת, זאת אומרת, שמינים תבוניים שורדים על כוכב הלכת שלהם איקס אלפי או עשרות אלפי שנים, ואז אין להם ברירה, או שהם יתרבו מדי, או שהמשאבים על כוכב הלכת שלהם היו מועטים וסופיים.
והצטמצמו, כן.
נכון? ואז צריכים לעבור לתחנה הבאה.
אין שום אבל יכולת לדעת אם הדבר הזה קרה בעבר. זה ממש מוזר לדבר על זה. זה כל כך אמורפי. אני לא יודעת אפילו איך להגדיר.
זה מה שאנחנו קוראים, הפיזיקאים עושים ניסויים מחשבתיים.
כן.
ואנחנו אומרים את הדבר הבא. גיל היקום, לפי מה שאנחנו יודעים, 13.7 מיליארד שנים. גיל מערכת השמש שלנו, לפי... תיארוך איזוטופים, במטאוריטים ובדברים קדומים שאנחנו מוצאים, רק 4.6 מיליארד. זאת אומרת, אנחנו די
צעירה.
חדשים. בדיוק. השמש שלנו היא צעירה פה בגלקסיה, ולכן, וכוכב הלכת שלנו גם כן, וצורת חיים תבונית מתקדמת, היא מאוד מאוד צעירה במערכת בוודאי. השמש שלנו. אז בהחלט יכול להיות שהופיעו חיים במערכות שמש אחרות שקדמו לנו, ואולי הם כבר, את יודעת, נכחדו ונשמדו. או שיש מערכות שמש בגילנו, אבל החיים שם עוד לא התחילו, או עוד לא הגיעו לרמת ההתפתחות שלנו. לפני שבועיים הייתה מסיבת עיתונאים בנאסה, שדנה בדיוק בשאלה הזאת, על חיפוש חיים במערכת השמש, ומחוץ למערכת השמש. ואחת המדעניות הראשיות בנאסה אמרה, זה לא שאלה של האם נמצא חיים, זאת רק שאלה של מתי.
מתי ובאיזו צורה, ובאיזו צורת חיים, זאת אומרת, מה נמצא בדיוק?
את צודקת לגמרי. היא אמרה, תוך 20-30 שנה נמצא חיים. שהיא לא אמרה איזה, כן?
איך היא כל כך בטוחה? זה נורא מרגש.
היא אמרה, יש לנו את הטכנולוגיה, אנחנו יודעים איפה לחפש, אנחנו יודעים מה לחפש, ואנחנו נמצא.
אבל היא מדברת רק על מערכת השמש שלנו, לא?
לא, היא מדברת גם על מערכות שמש שלנו. מחוץ למערכת השמש
אבל
שלנו.
אבל איך נגיע לשם? זה שנות אור.
אז פה זה כבר לא גילוי ישיר, כמו שאת רואה אותי ואני רואה אותך, ושנינו רואים את הפרפרים מחוץ.
אז זה גם לא לשלוח גשושית.
אז אפשר לשלוח גשושית שטיסה גלאי, שיוכל לזהות את טביעות האצבע העקיפות של חיים, למשל.
אוקיי.
אנחנו יודעים שחמצן, שיש לנו באטמוספירה, 21%, הוא תוצר כמעט הכרחי וישיר של תהליכים ביולוגיים. כן. נוצר של הפוטוסינתזה. אז שערי בנפשך שאנחנו שולחים חללית עם גלאי, מסתכלת על אטמוספירה של כוכב לכת במערכת שמש רחוקה, ומגלה את טביעת האצבע בספקטרום, באור, שאומרת, יש שם חמצן מולקולרי באטמוספירה.
איזה קלאי זה?
יש לנו כאלה.
ברצינות שמזהה לכל כך הרבה...
לטווחים כאלה? אנחנו היום...
זה מיליארדים של קילומטרים.
עשרות מיליארדים של קילומטרים. יש תמונה ששמתי בפייסבוק שלי לפני שבוע, היה יום כדור הארץ.
אוקיי.
ונאסה פרסמה כל מיני תמונות כאלה, יפות של כדור הארץ. ולקחתי תמונה אחת נורא יפה, שחללית בשם קסיני, שנמצאת במסלול הקפה סביב שבתאי, מיליארד קילומטר מכאן, הם צילמו משבתאי איך נראה כדור הארץ. רואים? נקודה תחלת קטנטנה, זהירה, ממש. פייל בלו דוט, כמו נקודה קטנה חיוורת. כן. וזה כדור הארץ שלנו, ממרחק מיליארד קילומטר. עדיין הגשושית הזאת, החללית, קסיני, שהיא מסתכלת על כדור הארץ עם הגלאי שלה, היא יודעת להגיד, יש שם מים, ואני מזהה חמצן באטמוספירה.
אז יש לנו כאלה כבר מתפקדות.
יש לנו.
זה ממש משמח. רגע, אז אנחנו נשלח את הגלאי הזה, אני יודעת אגב שיש כוכב שנמצא תכף אני אגיד לך, אני חישבתי את הדבר הזה בתור הכנה לתוכנית. אבל רגע, אבל יש איזשהו כוכב שאנחנו יודעים שנמצא במערכת השמש, לא, בגלקסיה שלנו, אבל במערכת שמש אחרת, ואנחנו יודעים שיש בו
מים,
ואנחנו יודעים שיש פה כנראה כל מיני הסתברויות, זאת אומרת כל מיני נתונים חוץ ממים שצריך בשביל חיים.
נכון, אנחנו יודעים את טמפרטורת השפה שלו, מה שנקרא טמפרטורת פני השטח, את המרחק שלו מהכוכב, כלומר מהשמש שלו, וזה מאפשר לנו לחשב באופן גס את ההסתברות לכך שיהיו עליו תנאים מתאימים להתפתחותם של חיים. זה לא אומר שגילינו חיים.
לא, בוודאי שזה לא אומר. אז רגע, כשאתה אומר שאנחנו נשלח גלאי כזה, נגיד הוא מטרה, הכוכב הזה, איך הוא נקרא? הוא נקרא רק כוכב לכת אחד שעונה על הדרישות האלה. הנה, נמצא במרחק של 490 שנות אור מאיתנו. הוא נקרא קפלר?
קפלר, אז אני אסביר משהו למאזינים.
תסביר.
קפלר זאת משימת חלל של האמריקאים, זה טלסקופ חלל שמסתכל ומחפש כוכבי לכת חוצניים במערכות שמש אחרות.
כן.
וכל כוכב לכת שהוא מגלה, נותנים לו שם, קפלר מספר 171B, או קפלר
166.
כן, יש כבר הרבה כאלה, קפלר 186, שאנחנו על סמך הטלסקופ הזה, שהוא נמצא אגב לא רחוק מכאן, במסלול הקפה, ומסתכל על אזור מאוד מאוד קטן של השמיים אגב, בקבוצת לירה, קבוצת הנבל, שהיא אופיינית לשמי הקיץ בישראל, ואפשר, את יכולה בשמי הקיץ לראות אותה, בעיניים, והוא מסתכל על אזור מאוד קטן, בגודל של בערך שקל, מטבע של שקל על כיפת השמיים, ובתוך הדבר הזה, על כיפת השמיים, הוא מצא כבר מאות, וואו. מאות כוכבי לכת. אנחנו היום יודעים על יותר מ-1850 כוכבי לכת במערכות שמש רחוקות, מחוץ למערכת השמש שלנו.
כן.
אנחנו, במערכת השמש שלנו כבר דיברנו, מכירים את נוגה, מאדים, שבתאי, צדק, אורנוס, נפטון, אולי גם פלוטו וכוכב חמה, ונדבר על חיפושים אחר חיים גם עליהם, תכף, אבל העיניים שלנו נודדות החוצה, כי כמו שדרייק אמר במשוואה שלו, אם יש עוד מערכות שמש, האם הזה עד 1995, לא ידענו לתת תשובה האם כן או לא, האם יש רק מערכת השמש אחת, או שיש עוד הרבה...
עד 1995?
נכון. רק אז התגלתה מערכת השמש שהיא לא מערכת השמש שלנו.
כן, אוקיי. לא ידעתי שזה כל כך חדש.
כן, זה מאוד חדש. כל הנושא הזה, היום זה אש בשדה קוצים בקהילה המדעית והאסטרונומית, כי כולם מחפשים את גזת הזהב, את יודעת, את ה-Holy Grail, למצוא את Sister Earth. או Earth 2, כן? פלנטה אחות שלנו, שתדמה לנו מבחינת התנאים הביו-גיאו-פיזיקליים, כן. אטמוספירה, את יודעת, קוראים לזה אזור זהבה ושלושת הדובים.
אני מתה על זה, כן. נכון? זה ממש מגניב.
The Goldilocks, לא קר מדי, לא חם מדי, לא קרוב מדי, לא רחוק מדי, כמו הדייסה של זהבה ושלושת הדובים.
זאת אומרת, זה ככה אסטרונומים קראתי מכנים את
האזור הזה.
את האזור הזה שאנחנו נמצאים בו.
נכון, אנחנו נמצאים באזור זהבה, או the Goldilocks region, סביב השמש שלנו.
מפונקים, מפונקים.
אבל לכל שמש יש אזור כזה. יכול להיות שהוא רחוק יותר או קרוב יותר, פשוט...
זה תלוי בעוצמה של השמש, לא?
בדיוק, יפה אמרת. אנחנו יודעים לחשב את זה, ממש mm-hmm. יודעים. מסתכלים על השמש, או על אותו כוכב רחוק, יודעים את ספקטרום האור, יודעים את הטמפרטורה שלו, יכולים לחשב כמה רחוק ממנו תהיה טמפרטורה בין 0 ל-100 מעלות, ולמה אמרתי את המספרים האלה? כי זה הטמפרטורה שבמים נמצאים במצב נוזלי.
אוקיי.
ואנחנו אומרים, איזושהי הנחת יסוד מובלעת, שבשביל חיים צריך מים, אז אנחנו מחפש מקומות שבהם הטמפרטורה כזאת, שמאפשרת קיום של מים. אז לא קר מדי, כי אחרת קרח, הכל קפוא, לא חם מדי, כי אחרת זה רותח, או המים הם בכלל כיתור, עדים, לא נוכל.
כן.
ואז אנחנו צריכים מים נוזליים. עכשיו, את יכולה לי לשאול, רגע יואב, אבל מה, למה אתה מדבר על מים ועל חיים אורגניים, ועל, אתה חושב שהחיים יהיו בהכרח דומים למה שיש כאן?
נכון.
אולי יש צורות חיים אחרות?
זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך, ואנחנו נעשה את זה אחרי השיר. אני נורא רוצה, טוב, זה כבר קצת סיינס פיקשן, אבל תכף נדבר על זה.
106.2fm.co.il הרדיו הבינתחומי באינטרנט. באינטרנט. 106.2fm.co.il
אז זה מבחר שירי חלל, התוכנית שלנו, השיר הזה נקרא פץ. תכף אני אספר עליו קצת. אז אלה פורנו פור פירוז, והם עושים בין היתר שירים, הם מתעסקים הרבה בטקסטים שמתעסקים בחלל, בחיפוש, אחרי עוד כל מיני צורות. אז לזה קראו פץ. אני לא מניחה שהצורות של החיים שלנו יראו כמו חיות מחמד חביבות. אבל אנחנו נשמע עוד כמה שירים כאלה שמתעסקים בליריקס חללי.
נהדר.
אוקיי, אז עכשיו, אחרי שהבנו כל מיני, עשינו איזשהו ספתח מסוגו, ועכשיו אנחנו צריכים לשאול את השאלה באמת שהצגת לפני השיר, מה אם החיים האלה בכלל לא מורכבים מאותם גורמים שאנחנו מכירים, המים, הטמפרטורה, השמש וכו' וכו', מה אם זה משהו שאנחנו, לא יודעת, אולי אנחנו אפילו לא מזהים את זה, אולי אנחנו מפספסים.
אז ככה, אני אגיד קודם כל משהו על הכימיה. כשמסתכלים על הכוכבים בגלקסיה ומסתכלים על האור שבוקע מהם, אנחנו יכולים לזהות ממה הם מורכבים. וכשאנחנו בוחנים את הרכב היסודות, אנחנו רואים שזה כמעט תמיד אותם יסודות כימיים מופיעים בשכיחות הכי גבוהה, וזה מימן והליום, אחרי זה פחמן, חנקן וחמצן. אלה היסודות הכי שכיחים ביקום. כמובן, אחרי זה כל היתר מופיעים גם כן, אבל הנדירות שלהם היא גדולה יותר.
כן.
לכן, אם כבר נוצרו חיים, סביר מאוד להניח שהם ייווצרו מהחומרים השכיחים, ולאו דווקא מהחומרים הנדירים. הנה, תראי ממה אנחנו עשויים, כמעט כולנו מים. מימן כן. וחמצן, ועוד קצת פחמן בחומר האורגני שלנו, ועוד סידן, ברזל, זרחן, כן, כל המינרלים שאנחנו צריכים לקחת ולשמור על עצמנו. אז ברור שההסתברות שיווצרו חיים מהחומרים השכיחים היא גבוהה יותר מאשר ייווצרו מהחומרים הנדירים. זה לא שולל את העובדה
כן.
שיכולים להיות יצורים שעשויים מפלטינה, עם עיניים מיהלומים, וזנב מברזל.
כן.
אבל אלה יהיו נדירים שבנדירים.
אבל שוב, אני שואלת, אנחנו מכירים את החומרים שיש אצלנו. אנחנו לא מכירים חומרים אחרים, כי אנחנו לא נפגשנו בהם. השאלה שלי זה, האם יש סיכוי שיש כוכבים, או לא יודעת, גלקסיות, שמכילות חומרים שלא פגשנו מעולם, ושגם הם מסוגלים לייצר חיים?
זו שאלה מצוינת. קודם כל, המדע מוגבל בעצם למה שהתצפיות מאפשרות לנו, ואנחנו מניחים איזשהם הנחות יסוד על אחידותם של החוקים הפיזיקליים. כלומר, זה לא שכאן בכדור הארץ מתקיימים חוקים מסוימים, ובאיזשהו מקום אחר בגלקסיה יש חוקים אחרים לגמרי, והאטומים בנויים אחרת, וחוקי השימור הטרמודינמיים והפיזיקליים לא פועלים שם. למשל, אנחנו מכירים את החוק בסיסי ביותר, חוק שימור המסה. כן? חומר לא מופיע מעצמו או נעלם ללא שום עקבות. חומר קיים, והוא יכול לעבור גלגולים, להפוך לאנרגיה בחלקו בגלל השקילות של חומר ואנרגיה, כמו שאלברט איינשטיין גילה לנו. אז אלה חוקים שאנחנו מבינים, ואנחנו חייבים להניח שהם תקפים.
גם במקומות אחרים.
אפילו רק לצורך הדיון, למרות שתצפיותינו מאוששות את כל מה שאנחנו יודעים. זאת אומרת, כל מה שאנחנו רואים, וככל שאנחנו מעמיקים לצפות אל מרחבי היקום, אנחנו רואים שזה אותם חומרים, אותם יסודות, אותם חוקים פיזיקליים. ולכן, כדי שנוכל לקיים איזשהו דיון, אנחנו חייבים אולי לתחום את עצמנו לפרדיגמה, אם תרצי, שמה שיש כאן, יש גם במקומות אחרים. ואז יותר קל לנו. עכשיו, את יכולה לבוא ולטעון, אתם המדענים עושים לעצמכם חיים קלים, מחפשים את המטבע מתחת לפנס, אבל במקרה הזה הפנס הוא בגודל של היקום כולו.
כן, כן.
כן, אז יכול להיות אגב, שבאמת יש חומרים שאנחנו לא מכירים. אני לא נדבר על זה אולי בשיחה היום, אבל את שמעת בוודאי על החומר האפל, שהפיזיקאים מחפשים אחריו נואשות, כי לפי התצפיות שלנו, והאופן שבו הגלקסיה מסתובבת, וכל העצמים ביקום נעים, ברור לנו שחסרה מסה, חסר חומר, ואנחנו משערים את קיומו, או בוא נאמר, מקישים על כך שהוא קיים, בלי שאנחנו רואים אותו. פשוט בגלל חוקי כוח המשיכה, חוקי ניוטון, או אפילו משוואות איינשטיין, על התפשטות היקום שהזכרת בהתחלה, משהו חסר לנו. אנחנו רואים רק את הכוכבים המהירים, את הגלקסיות, הרפיליות, ויש חומרים שלא פולטים אור, אבל אנחנו יודעים שהם שם, ואנחנו קוראים להם החומר האפל. עכשיו, האם יכולים להיות דברים שנוצרים מהחומר האפל הזה, שאת זהותו אין לנו מושג אפילו מהו, ואולי שם יש חיים, ואז בטח לא נדע על קיומם, או לא נוכל לפענח את הרכבם ואת שכיחותם? אני נאלץ להסכים איתך, אנחנו לא יודעים.
כן.
אז לכן הדיון הוא באמת מצומצם למה שאנחנו רואים ומה שאנחנו יכולים להבין.
והצמצום הזה עדיין
עצום. עדיין משאיר לנו
מרחב ענק של...
כן, בגלקסיה שלנו, בתשובה לאחד הדיונים, כמה כוכבי לכת יש בגלקסיית שביל החלב לבדה, על סמך אקסטרפולציה ממה שראה קפלר. אז הם עשו חשבון, אמרו, תראו, קפלר הסתכל כך וכך זמן על שטח כזה קטנטן בכיפת השמיים, ומצא 1,000 כוכבים, סביבם כמה מאות כוכבי לכת. אז אנחנו עכשיו נעשה אקסטרפולציה על כל היקום. המספר שהם הגיעו אליו, אל תפלי מהכיסא, 40 מיליארד כוכבי לכת.
יו, זה היסטרי.
40 מיליארד כוכבי לכת. עכשיו להגיד שעל אף אחד מה-40 מיליארד האלה אין חיים?
זה אבסורד.
לא, זה נראה לי יהירות
כן,
אנושית.
כן, בדיוק, זה, כאילו זה ממש יהיר.
שחצנות גאוותנית. מה, אנחנו מיוחדים?
שזה אגב ממש, אני לא יכולה שלא להעלות את זה, אבל קופרניקוס, זה ממש היציאה מהיהירות. כלומר, הוא מבחינתי סמל היציאה מהיהירות.
לגמרי. אני חושב שמה שהוא לימד אותנו זה ענווה קוסמית. כי קודם כל הוא שם אותנו בצד, לא במרכז.
בדיוק. נגיד שהוא זה שגילה שבעצם לא כדור הארץ, הוא ששוכן באמצע מערכת השמש, שהוא לא סטטי וכו' וכו'.
נכון, לגמרי. ולכן קופרניקוס עשה דבר אחד, ואחריו האסטרונומים שגילו שבעצם גם השמש היא לא מרכז הגלקסיה, אלא היא סתם. חב חביב עלינו, אגב, אבל שבלעדיו אין לנו חיים, כן. ואולי נדבר עליו באחת השיחות תוכניות, יש המון שירים על שמש. אגב, אני רוצה לספר לך משהו.
נו.
שהייתי לפני מספר שבועות בכנס בינלאומי גדול, גיאופיזיקה בווינה, וקולגה שלי מאוקספורד עשתה מחקר על מה הם שירי מזג האוויר השכיחים ביותר. היא לקחה את הקריוקי דאטאבייס, 19,000 שירים, היא וקולגה שלה, ועברו על כל המילים של כל השירים, באמצעות תוכנת חיפוש.
כן.
תנחשי על מה הזמרים שרים הכי הרבה.
על sun, sunshine.
ברור, יפה
בוודאי.
מאוד. נכון. Here comes the sun.
כן.
ונתנו כמה דוגמאות. באמת.
כן, אנשים
אבל, והשני,
אוהבים
והשני.
שמש. מה, גשם?
כן, גשם. שמש וגשם.
טוב, כי אנשים גם נורא משייכים את זה לשמחה ולדיכאון.
בדיוק, זה מצבי רוח, רומנטיים או אחרים.
כן.
אבל שוב. אז זה השמש, השמש שלנו, אנחנו אוהבים אותה, מקיפים אותה, תלויים בה לחלוטין, אבל קרוב לוודאי שיש עוד הרבה מאוד כוכבי לכת סביב שמשות אחרות, שיש עליהם תנאים, היו, יהיו, יש כיום, תנאים להתפתחותם של חיים. וכמו שאמרתי, האם אנחנו נפגוש אותם, או רק נדע לפענח את קיומם באופן עקיף, כמו שהסברתי על ידי פענוח ספקטרום
כן.
האור, חיפוש מולקולות שהם...
עם גלאים משוכללים.
נכון. למשל, אם נמצא כלורופיל, את יודעת, מה שיש בצמחים, שעושה את הפוטוסינתזה,
כן.
שבזכותו אנחנו קיימים כאן, ואוכלים את מה שאנחנו אוכלים, ולא אוכלים אבנים.
אוי.
אז אם נמצא כלורופיל באטמוספירה של כוכב לכת מרוחק כלשהו, אנחנו מיד נקבל אישוש לכך שיש עליו צמחייה, או תהליכים פוטוסינתטיים כמו כן. אלה שיש אצלנו. ואלה ההוכחות שאנחנו מחפשים.
וואו, זה ממש מלחיץ, כל הסיפור הזה. אבל ענווה קוסמית זה ממש מושג יפה, שאני חושבת, עוד דבר לגבי קופרניקוס, אני חושבת שהרי תתקן אותי אם אני טועה, שכשהוא התחיל את המחקר הזה שלו, והוא התחיל ככה לרשום מה הוא חושב שנכון, לעומת מה עד היום קיים, ועד היום המדע מתבסס עליו, לא היה לו שום, בדרך לא היה לו שום רגעי אישוש, כלומר, רגעים שהוא מאשש את ה...
לא, את צודקת לגמרי, זאת הייתה עבודה תיאורטית, הוא כתב ספר על הקופותיהם, או על סיבוביהם של הגופים השמימיים.
אז על מה הוא?
או על מתמטיקה. זה היה גישה מתמטית, אסתטית אפילו, כדי להסביר את התנועות הנצפות של כוכבי הלכת, לפי הנתונים שהיו בידיו, אז במאה ה-16. הקפיצה הגדולה הייתה כשגלילאו...
שזה כבר כשקופרניקוס מת.
נכון, זה... כמה עשרות שנים אחריו, אנחנו מדברים על המאה ה-17, 1610, 1609, גלילאו לוקח את הטלסקופ שלו, מסתכל על כוכב הלכת צדק, ולהפתעתו הגמורה הוא מגלה, סביב צדק, ארבע נקודות אור זעירות, שמשנות את מיקומן מלילה ללילה. ואז הוא אומר, הוא היה גאון כמובן, הוא חשב ואמר, אוקיי, לצדק יש ירחים. ואם לצדק יש דברים שמקיפים אותו, אז קרוב לוודאי שכדור הארץ גם כן דומה לצדק בהיבט הזה,
כן.
והוא הצליח לחשב ולהראות שלמעשה אנחנו מקיפים את השמש. עכשיו, מי שקבע את החוקים המתמטיים שהסבירו את תנועת כוכבי הלכת, היה בן דורו, יוהנס קפלר, שחוקי קפלר, אנחנו מכירים, וגם, שוב, מתמטיקאי על סמך תצפיות, מספרים, ואישוש של אסטרונום שהסתכל בטלסקופ, ככה הבנו שאנחנו כוכב לכת, אחד אז משישה,
כן.
כן? והיום אחד מתשעה נגיד, שמקיף שמש.
כן.
ויש עוד, כמו שדיברנו על כך, הרבה, 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 אנחנו יכולים להגיד את זה הרבה פעמים, כוכבי לכת בגלקסיה שלנו, שלא לדבר אם אנחנו עושים את המכפלות על כמה טריליוני גלקסיות יש כן. ביקום וואו. שאנחנו רואים. אז... כמו שאמרתי, קצת ענווה.
כן, ענווה וגם לחשוב מחוץ לקופסה, להיות מאוד בטוח בעצמך, כי קופרניקוס היה ממש בטוח
לא
בלי,
היה,
בלי שום אישוש.
הוא לא היה ממש ממש משוכנע.
נכון.
אבל...
אבל הוא ערער בצורה משמעותית.
הוא ערער בצורה על הדוגמה הכנסייתית באותה תקופה, באומץ רב.
כן.
הוא מת ממש עם פרסום הספר.
כן,
כן.
באותה שנה.
נכון. והספר היה מפץ גדול, אם תרצי. במאה שהוא פורסם, וזה שינה לגמרי את התפיסה שלנו על מי אנחנו, מה מקומנו ביקום. אגב, המחשבה על קיום חיים מחוץ לכדור הארץ הגיעה לא מעט הרבה אחרי זה. זאת אומרת, אחד מסיפורי המדע הבדיוני הראשונים נכתבו על ידי יוהנס קפלר, אותו אסטרונום בן המאה ה-17,
כן.
שכתב סיפור שנקרא סומניום, סומניום זה שינה בלטינית, mm-hmm. והוא דיבר על היצורים שחיים על הירח. הוא כבר חשב על הירח כעל מקום.
כן.
כעל גוף שמימי, עם, כן, גלילאו הראה עם הטלסקופ שיש על הירח הרים ועמקים, הוא צייר ציורים של מכתשי הירח.
כן.
וזה מיד הדליק אצל קפלר את, את התובנה, אומר, אם הנקודות אור האלה שאנחנו רואים בשמיים הם מקומות פיזיים, אז למה שרק פה יהיו חיים? זאת אומרת, המחשבה על כך שאנחנו לא במרכז, ושאנחנו גוף חומרי, ויש עוד גופים חומריים דומים לנו, הביאה כמעט באופן מיידי למחשבה, אז אולי יש עוד מקומות שיש שם יצורים חיים.
כן.
עכשיו, מה טבעם של היצורים? האם אנחנו נדע אותם, נכיר אותם, נדע לתקשר איתם? זה כבר היה סיפור אחר.
זה האתגר הבא גם.
כן, אבל זה כבר, זה כבר קיים בתרבות שלנו כן, המון כן. המון זמן. תן לך דוגמה, הפלנטה שהכי נחשבה כמועמדת ל... אכלס תרבויות מתקדמות או שוות לנו, היא, את זוכרת, דיברנו על זה, זה מאדים. ומאדים עורר חרדה וגם פליאה מצד אחד, כי ראו על פניו באמצעות טלסקופים סימנים משתנים. לפחות ככה, המאה ה-19 שיפרלי, האסטרונום שצפה בו, חשב שהוא רואה משהו שמשתנה על פני כוכב הלכת, עם הטלסקופ בינוני שהיה לו אז, והוא חשב שיש תעלות על מאדים. ואז המסקנה הייתה, אם יש תעלות שאולי מזרימות מים לאזורים הצחיחים ומגדלות צמחייה במדבר, אז יש שם תרבות תבונית.
כן.
וווילס, היי גימל ווילס, כתב בעקבות התצפיות לשפרלי את ספרו הידוע פלישת בני המאדים, כן? או כן. מלחמת העולמות. ומשם התרבות הפופולרית לקחה את הרעיון על קיומן של תרבויות תבוניות מחוץ לכדור הארץ, ולקחה אותם לכל מיני כיוונים, שברובם, כפי שאת ודאי יודעת, הם כיוונים של מפגשים עוינים.
כן.
War
לא
of סימפטים. The worlds. לא peace of the worlds, כן. אבל מיד war of the worlds. אבל הוא אמר, אני חושב שהוא עלה על משהו נכון. כי כשאת מסתכלת על, אפילו על כוכב הלכת שלנו, ועל האופן שבו הטבע מתנהג, מינים של בעלי חיים, מתחרים על טריטוריה, מתחרים על משאבים. הזכרים מתחרים על הנקבות, על האוכל, על המים. זאת אומרת, קרוב לוודאי שאם יהיה מפגש בין תרבויות על אינטרסים, כן?
אוקיי, בהנחה מישהו... שניפגש על אינטרסים, אבל...
נכון, אבל...
אולי זאת, הכל זאת... יהיה בסדר, אולי כל אחד יוכל... אולי נעשה exchanging knowledge, ולא...
הלוואי שזאת תהיה הגישה. לצערי, אני חושב שהאבולוציה מראה שמי ששורד זה המין בדרך כלל המתוחכם, התוקפני, האלים... כן, וזה אנחנו פה, על כוכב הלכת שלנו, שוב.
בינתיים, אולי נגלה שהם אלימים יותר, הם.
אם הם יבואו, כן, אז אני רוצה נורא לקוות שהם יבואו פניהם לשלום, אבל כלל וכלל לא בטוח.
הרדיו הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. בכל ישראל.
106.2 FM.
הגשושית.
הגשושית.
קפיצת חלל ברדיו הבינתחומי. עם פרופסור יואב יאיר וגיל מרקוביץ'.
אפשר לדבר חלל בלי להזין לדייביד בוי. סטארמן. זה השיר ששמענו.
אני יותר אוהב את Space Oddity, אבל הוא יותר עצוב.
כן, אבל אנחנו מחפשים אנשים, אז זה סטארמן.
נכון.
סתם לא, אני צוחקת. כן, Space Oddity זה בהחלט מופת.
כן, את יודעת, זה אחד השירים העצובים, כי זה מספר על מה שקורה לאסטרונאוט שעובד בחלל.
כן.
אבל הוא גם לא נסע for fun, הוא נסע לחפש.
כן.
בשליחותנו.
משימה.
כן, משימה. לתצפת על העולם שלנו, על עולמות אחרים.
כן.
אז זה בהחלט. בסופו של דבר, זה מי שיגלה, או מי שייצור את הקשר, זה מהנדסים, אסטרונאוטים, מדענים.
כן.
אנחנו נקבל את הסיגנל הראשון.
אז חשוב גם שנאמר שבכלל בכל התחום הזה שאנחנו משוחחים עליו קיבל שם בשנת 95 כנראה, כשבכלל הבנו
באמצע שנות ה-90,
לא מערכת שמש היחידה.
ראש נאסא אז, דניאל גולדין, כינס את מיטב המדענים שלו בכנס גדול, ושאל, אתם רוצים שאנחנו נתחיל לחפש חיים על כוכבי לכת במערכת השמש שלנו, מחוץ למערכת השמש שלנו, האם אתם יודעים מה הם חיים? מי כאן למד ביולוגיה? ומתוך אלפי אנשים שהיו בעולם, בודדים בכלל, למדו ביולוגיה כמקצוע המדעי העיקרי שלהם. ואז הוא אמר, אוקיי, אנחנו צריכים קודם כל להבין את החיים בכדור הארץ,
כן.
לפני שאנחנו יוצאים לחפש חיים במקומות מחוץ לכדור הארץ. וכך נולד מדע חדש שנקרא אסטרוביולוגיה.
כן, שאסטרו זה מאסטרון, שזה כוכבים.
כן, נכון.
כן, שזה אומר כוכבים, וביולוגיה זה מדע החיים.
כן, בדיוק. אז אנחנו למעשה ביולוגים, ואסטרונומים ביחד,
כן.
יד ביד הולכים לחפש את השקיעה.
תחילתו של סיפור.
נכון. ובחיפושים אחר צורות חיים כאן בכדור הארץ, הלכו לכיוונים של התנאים הקיצוניים ביותר.
כן.
כמו שאמרתי בהתחלה דבריי, מערות חשוכות בלי אור.
נכון.
מתחת לקרח, קילומטר
וחצי.
בחום, בגייזרים של ילוסטון פארק.
שזה חשוב כדי לוודא שאנחנו לא מפספסים צורות חיים שהן שונות מאיתנו. בדיוק, את הקצוות.
אחת התגליות המפליאות ביותר הייתה שבלב ליבם, בעומקם של האוקיינוסים, באזורים שאנחנו קוראים להם רכסים מרכז אוקיינים, איפה שקרום כדור הארץ נבקע, והיבשות מתרחקות זו מזו. בניגוד לנפאל, ששם הן מתנגשות זו בזו,
כן.
סגור סוגריים, אז באזורים האלה שקוראים להם רכסים מרכז אוקיאנים, יש פליטה של מגמה ולבה, שבוקעת ונוצרים מעיינות חמים, בטמפרטורה של 400 ו-500 מעלות, כן? אבל בגלל הלחץ העצום, זה בעומק 5 קילומטר,
כן.
מתחת למים, אז מעיינות האלה מבודדים, ומה שגילו, כששלחו לשם צוללות רובוטיות, זה ששוקקים חיים. יש שם כל מיני סרטנונים, ועצות, ומדוזות, וכל מיני דברים מוזרים לגמרי.
וחשוך שם, כן?
חשוך, אין להם עיניים, אור לא מגיע. הם עושים, אין שם חמצן, הם לא נושמים, הם עושים תהליכי ביולוגיה שמתבססים על גופרית וזרחן. שזה מינרלים שנמצאים בשכיחות גבוהה בתוך המעיינות החמים האלה.
כן.
זאת אומרת, יש כאן בכוכב הלכת שלנו מיליוני צורות חיים שעוד בכלל לא פגשנו.
כן.
והן יכול להיות שכיחות לא פחות מהחיים שנמצאים על פני השטח. פשוט מתחת לכמה קילומטרים של מים באפלה, סביב מקורות אנרגיה ומזון,
כן.
שהם פיתחו אדפטציה וביולוגיה, שבכלל לא מתבססת על נשימה של חמצן ופליטת CO2, או פוטוסינתזה עם כלורופיל ואור השמש ומים, אלא כימיה אחרת לגמרי. אבל היא עדיין ביוכימיה, כי זה יצורים חיים, מתרבים, צדים, יש שם טורפים ונטרפים, מפליא ומקסים.
וואו.
עכשיו, כל זה, למה זה חשוב? כי אנחנו מסתכלים על כוכבי הלכת שסביבנו, נוגה, מסתכלים על כוכב הלכת נוגה, טמפרטורת פני השטח, 700 מעלות, לחץ 90 אטמוספרות, עננים מחומצה גופריתנית, שורלי, אין שם חיים. נכון? בתנאים כאלה קיצוניים, כמעט בטוח שאין חיים. מאדים, טמפרטורת פני השטח, מינוס 50 מעלות, אין כמעט אטמוספירה, חשופה לקרינת, פני השטח חשופים לקרינה קטלנית מהשמש ומהגלקסיה. האם יש שם חיים? אולי על פני השטח אין, אבל אולי במערות, בנקיקים, כן. כן? זאת אומרת, אנחנו מחפשים, מרחיבים את גבולות החיפוש.
בוודאי, כמו שצריך.
ואחד המקומות הכי מסקרנים, מעבר למאדים שעליו כבר נחתנו, ואנחנו חופרים ומחפשים ומצאנו עדויות, כמו שסיפרנו באחת התוכניות הקודמות, לקיומם של מים נוזליים על פניו, כלומר, קרוב לוודאי שגם שם היו או יש חיים דומים לאלה שאצלנו, דווקא באופן מקסים, אחד המקומות
במערכת שמש שלנו,
שגלילאו כבר גילה במאה ה-17, כשהסתכל על כוכב הלכת צדק, אותם ארבעה ירחים, אחד מהם הוא מקום שאנחנו מאוד מאוד מתעניינים לדעת מה יש עליו ומה יש מתחתיו. וזה נקרא, הירח שנקרא אירופה,
okay.
שפני השטח שלו, על סמך חלליות ששיגרנו וכבר חלפו לידו, ותצפיות טלסקופיות מכאן, מגלים שהוא עשוי קרח, הוא כולו קרחון אחד גדול. אבל בקרח הזה יש סדקים, ושברים, והקרחונים נעים זה כנגד זה, נשברים,
כן.
ואנחנו רואים שעולה באזורי המפגש האלה חומר נוזלי.
מעניין.
שמכיל מינרלים וצבעים שונים, ומכאן המדענים מסיקים שיש מים נוזליים מתחת לקרח. ואז הם אומרים, יכול להיות שאם יש טמפרטורה מספיק חמה, שהמים הם נוזליים, שם נוצרו, באנלוגיה לרכסים המרכז אוקיאניים אצלנו, צורות חיים אחרות, כן. מאלה שאנחנו מכירים.
כן.
עכשיו, איך נדע?
רק בשביל שאני אבין, מה הגודל של ירח כזה?
הוא כמו, נגיד, אירופה לא הרבה יותר קטן מהירח שלנו. כן,
הוא 1800, טיפה יותר קטן מהירח
כן,
שלנו?
כן, 1,800 קילומטר הרדיוס.
כזה אל... חבר, קטן, כן. אוקיי, בסדר.
כמו אוקיי. הירח שלנו, בערך פחות או יותר, רק בעוד הירח שלנו חסר אטמוספירה ושומם וסלעי, אז אירופה קרחי, וכנראה עם אוקיינוס גדול של מים מתחת לקרח. וכבר המדענים מתחילים לפנטז ולתכנן ולומר, אז בשביל להגיע לאירופה, אנחנו נשגר חללית שתנחת על הקרח, תקדח, כמו שאסקימוסים קודחים בקרח לדוג
כן,
דגים,
כן, כן.
תקדח חור בקרחון, ותשלשל דרך החור צוללת ננסית, שתשוט בתוך האוקיינוסים החשוכים של הירח הזה, ואם תמצא עדויות לקיומם של חיים אורגניים, תשדר את זה חללית ל... את הנתונים לחללית שנמצאת במסלול הקפה סביב צדק, וזאת תשדר את הנתונים לכדור הארץ.
וכל זה כנראה ייקח 20 שנה לפי החברה הזאת, אם היא נאסה ש...
לגמרי. אנחנו, יש לנו את הטכנולוגיה, עכשיו זה רק שאלה של החלטה, וזמן וכסף. אנחנו יודעים לעשות את זה. ולכן הגישושים שלנו, אחרי צורות חיים כאן במערכת שלנו, קרוב לוודאי ייסו תוצאות, ואני חושב שכשהיא אמרה, תוך 20-30 שנה, לזה היא התכוונה.
לזה היא התכוונה? היא דיברה לדעתך בעיקר על המחקר של הירח, של הירח
הזה? על אירופה ועל מאדים.
כן. אוקיי, אז בתוך המערכת שלנו.
נכון. יכולים להיות עוד מקומות, אני זוכר שקראתי מאמר שהדהים אותי על האפשרות לקיומם של חיים בתוך עננים. זאת אומרת, יש כוכבי לכת, כמו צדק, שבתאי, אורנוס ונפטון, שאין להם פני שטח מוצקים.
כן, זה הכל גז.
גז, בדיוק. בעיקר מימן והליום, אבל בתוך האטמוספירה הזאת הענקית, מרחפים עננים, וחלקם עננים ממים. ואז קארל סייגן, אסטרונום אמריקאי מאוד ידוע, אמר, אם יש עננים של מים באטמוספירה של צדק, אולי בתחום טמפרטורות מסוים שהמים נוזליים, למה שלא תיווצר שם ביולוגיה? והוא התחיל לתאר כל מיני צורות של חיים שחיות על כבישי קרח או בתוך טיפות מים. בעננים. כמובן שזה לא תהיינה ציוויליזציות מתקדמות,
כן.
ואין לנו מה לחשוש מהן, אבל אני חושב שמה שאת מבינה, והמאזינים בטח כבר הצליחו לפענח, זה שבהינתן התנאים הפיזיקליים המתאימים, חיים ביולוגיים הם כמעט הכרח המציאות.
כן.
ותן לזה זמן, וזה יקרה. יכול להיות שזה כבר קרה בכמה מקומות, כן. יכול להיות שזה קורה עכשיו.
אנחנו נעשה שוב הפסקה של שיר קצר, אנחנו, כלומר לא, השיר ארוך, אבל אנחנו נשמע רק חלק ממנו, השיר נקרא Space is Deep, והוא של להקה שנקראת Hawkwind, והיא נוסדה ב-1969 בין הלהקות הראשונות שבכלל התעסקו בסוגה הזו, בז'אנר הזה שנקרא Space Rock, אז תכף נשמע את זה.
הרדיו הבינתחומי.
אוקיי, אז אלה, זה space is deep, לאור מה שאנחנו אומרים פה בתוכנית. אנחנו לא יכולים לשמוע את הכל כי זה נורא ארוך, 8 דקות, אז הם יסלחו לנו. ועכשיו, אחרי שקצת נברנו באיך בכלל מחפשים צורות חיים, אז נגיד שמצאנו, אני בא מהאופטימים שחושבים שזה יקרה כשהם חיים, אז נגיד שמצאנו, איך אנחנו מתקשרים איתם, איך אנחנו יכולים ללמוד עליהם בצורה
ישירה. זאת השאלה למעשה. כי לשאלה של האם נדע לאתר צורות חיים, התשובה היא כנראה נדע. השאלה האם נמצא תרבות תבונית, כן, אני לא מדבר על המבות וצמחים, אני מדבר על תרבות תבונית.
שיהיה אפשר להתקשר איתה אחרת, השאלה שהיא לא רלוונטית.
איך נדבר איתם? האם, את יודעת, בסופו של דבר, חלק גדול מהתקלות בחיינו נובע מקצרים בתקשורת. אנחנו מבינים אחד את השני, אנחנו אומרים משהו אחד, והשומע הבין משהו אחר.
כן.
ואז יש שברון לב, ומריבות, ואולי מלחמות. אפילו מלחמות. חס וחלילה שנעשה טעות, אם אנחנו מדברים עם מין אחר בגלקסיה כן, שלנו. כן. אז קודם כל נדבר על זמנים ומרחקים. ברור לנו שאפילו אם יש תרבות מתקדמת, אבל היא נמצאת במערכת שמש, נמצאת כמה עשרות שנות אור מכאן, האפשרות לטוס לשם, או שהם יטוסו לכאן, כן. היא לא מעשית.
בשום צורה.
בשום צורה. כפי שאנחנו, שוב, סוגריים, כפי שאנחנו יודעים היום, אנחנו לא יכולים לטוס לא במהירות האור, לא בחצי במהירות האור, זה לא כמו צ'ובאקה דה ווקי, שהריסון פורד אומר לו, hit it, והוא לוחץ על כפתור, והמילניום פלקון טס מעבר למהירות האור, והם נעלמים. זה לא קורה, זה רק בסרטים של ספילברג ולוקאס. אז אנחנו נטוס לאט, ולכן זה ייקח אלפי שנים להגיע, לא מעשי. אז תקשורת...
מי שיצא הוא בכלל לא מי שיגיע.
יפה אמרת.
הוא יצטרך להעמיד צאצאים.
או להקפיא את עצמנו.
או להקפיא את עצמנו,
כן,
קול.
כן, ולהפשיר, לעשות דיפרוסט במיקרו, כמה עשרות וואו. שנים או אלפי שנים אחרי שיצאנו לדרך. שוב, זה גם נושא כל כך רלוונטי, כי להעיט את תהליכי החיים, או לעצור אותם, מה הם חיים, הגבול בין חיים ללא חיים, כן. נושא מרהיב ומעמיק, אבל אם נדבר על תקשורת, בינינו לבין מינים זרים, היא תהיה באמצעות תשדורות בספקטרום האלקטרומגנטי, לשדר אותות ולשדר סיגנלים, שיעידו על כך שאנחנו אינטליגנטים ותפוניים. ומה אנחנו יכולים לשדר?
מה? רדיו?
בגלי הרדיו.
זה מגיע?
זה יגיע, זה יגיע. כן. תראי, האותות רדיו ששודרו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, מתפשטים לאט לאט בחלל, כמובן ההספק היה מאוד מאוד קטן, אז העוצמה של הסיגנל יורדת,
כן.
אבל אנחנו היום יש לנו אנטנות ענקיות, שיכולים לקלוט אותות מאוד מאוד חלשים, מרחבי היקום. אם את מכירה, אולי קראת במוסף הארץ לפני שבועיים, על אזור גרינבק,
אוקיי.
גרינבנק בווירג'יניה, שיש שם אנטנות, טלסקופי רדיו, שמאזינות לקרינות שמגיעות מהחלל, ושם באזור הזה זה ממש שמורה, אסור להכניך לשם טלפונים סלולריים, מכשירי רדיו, כל דבר שפולט קרינה מכדור הארץ, ושיכול להפריע לקליטת תשדורות מהחלל.
וואו.
עכשיו, מזינים לחלל, החלל מייצר באופן טבעי הרבה מאוד רעש, חלק מהרעשים האלה שמענו.
כן, נכון.
קודמות, נכון.
כן, הפעם לא הספקנו, אבל לא נורא, אנחנו נשמע בתוכניות
הבאות. השאלה היא איך את יודעת לגלות מתוך הרעש האקראי הזה,
כן, נכון, נכון.
סיגנל של תבונה שיעיד.
אז איך?
אז איך?
אז איך?
אני שואל אותך. אז משדרים...
זה לא רנדומלי.
בדיוק. זה צריך להיות משהו שהוא מחזורי, ושאנחנו נוכל לפענח, או שהוא מצפין בתוכו, איזשהו פרמטר, נגיד פרמטר פיזיקלי, שהוא קוסמי, שהוא משותף לכל התרבויות התבוניות בגלקסיה באשר הן. למשל, המספר פאי. פאי, 3.14159, כן, מיליון ספרות אחרי הנקודה, שמעיד על הקשר בין המעגל לבין הרדיוס שלו, או הקוטר שלו. עכשיו, כל תרבות אלמנטרית שיש לה תבונה, תדע להצפין את המספר הזה בצורה בינארית, על ידי אפסים ואחדים. כן, אפס יש, אפס אין, אחד יש.
כן.
אתה מקודד את האינפורמציה באמצעות אפס ואחדי, וזה שפה בין... לאומית, יש לקוות, או אינטרגלקטית, שכל תרבות תבונית, ברגע שהיא תקלה את הרצף הזה של אפסים ואחדים,
אז היא תבין שיש מישהו מאחורי
ה... שהוא לא אקראי, שהוא מכיל איזשהו מידע מתמטי, או קבוע פיזיקלי, כמו הקבוע של פלנק, או קבוע הכבידה הבינלאומי של ניוטון, או מספרים אחרים שמייצגים מהויות פיזיקליות, קוסמיות, שכל תרבות אינטליגנטית טכנולוגית יודעת מה הם, ואנחנו יודעים, mm-hmm. אז גם נדע להבין, הסיגנל הזה הגיע מהכוכב הזה, ממערכת וואו. השמש ההיא, יש שם מישהו שיודע פיזיקה, שיודע מתמטיקה, ושיש לו טכנולוגיה לשדר אלינו. עכשיו השאלה, מה עונים להם? האם עונים להם? האם אנחנו רוצים להסגיר את המקום שלנו? לספר להם, אנחנו פה? אולי הם, את יודעת, אלה עם השיניים, כן, הנושא השמיני, הנושא התשיעי, אנחנו לא רוצים חלליות עם הנושא השמיני, מגיעות פה ונוחתות. אז זו שאלה מאוד מאוד עמוקה. אם כבר קיבלנו אות, מי עונה על האות הזה? האם רצוי לענות לאות הזה? מה נכון למין האנושי לעשות? ומי מקבל את ההחלטה?
אימאלה, מזל שזה לא אני. אוקיי. תודה רבה לך, פרופסור יואב יאיר, על שעה נפלאה, כמובן, כאן בגשושית ברדיו הבינתחומי. אני גיל מרקוביץ', ואנחנו לבקשתך נסיים עם הביטלס הנפלאים, עם Across the Universe.
תודה רבה.
תודה לך.
Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jaguru dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. And inviting me limitless and